אני רוצה לפתוח בהשלמה ממש קצרה עוד מהדף הקודם, כאילו, ועסקנו בהילל, במדרש בכלל, מדרש יוצר, מדרש אחר, בתולדות המדרש, רק רציתי בקצרה לשתף ולהפנות את תשומת הלב לפרק שכתב רב שאול ליברמן ביוונית ויבנות בארץ ישראל. ראיתי אותו אז בשיעור ההוא והיום שכחתי להביא, כי את הספר גדעון כדאי להכיר. שאול ליברמן כתב שני ספרים שאחרי זה הוא ייחד אותם לאחד. אחד היה פלסטיין, אחד היה גריק אין ג'ויש פלסטיין, השני היה הלניזם אין ג'ויש פלסטיין. מה שהפך להיות בעברית, שתרגמו את שניהם, זה ספר אחד, יווני ויבנות. ושם יש לו, לרב שאול ליברמן, פרק על המידות שהתורה נדרשת בהם. ובתוך הפרק הזה הוא מצביע על התגבולות בין המידות של הלל לבין דרכי הלוגיקה שהיו מקובלות באותו זמן אצל ההוגים היוונים. אתם מכירים קצת את הדמות של רב שאול ליברמן? אז אדם שהיה צד אחד בן בית, אפשר להגיד, בכל מרחבי ההלכה, הספרות חז"ל, וצד שני היה בן בית בתרבות הקלאסית. והרבה מאוד מהשאלות שהוא עסק בהם היו גם במפגשים האלו. שאני יכול להגיד שאחד מהדברים שככה אני למדתי עם מורים שלי באוניברסיטה, שכאילו הממו את ליברמן עצמו, אני חושב גם אנשים בני זמנו, היו הממצאים הארכיאולוגיים הגדולים של שנות ה-30 וה-40, שהראו עד כמה מוטיבים יווניים היו עמוק בתוך ספוגים בתוך האולם של יהודי ארץ ישראל של אותה תקופה, כולל בחוגי החכמים, בית שערים עורך שרה גדולה, שרואים את כל המוטיבים. אני יכול להגיד בתור מי שקצת גדל בארצות הברית ומכיר את קצת מביקורים את האמריקאים, שעזר לכם פעם לפגוש יהודי אמריקאים, אני אגיד לכם עליהם שני דברים. א', הם נורא נורא יהודים ממש, והם גם נורא 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 אמריקאים, כאילו זה, והם לא מרגישים שום סתירה ביניהם. כאילו אנחנו חיים פה באיזה מקום שכאילו היהדות והישראליות הם מצד אחד אנחנו מאמינים שהם צריכים איכשהו לפגוש אחד את השני, מצד שני הם קצת מתחרים, ואנחנו כאילו חיים באיזה שאלת זהות, מי אנחנו. אין להם בעיית זהות, כאילו אין להם שום בעיה לתמוד בלילה הסופרבול, וואו, כאילו, התכונה, סיב השכונה בין האמריקאים, כאילו, במיילים רץ על הסופרבול, ואין להם שום בעיה, לא מתביישים בזה בכלל, כאילו, זה לא, אין להם בעיה בזה בכלל, כן, כן, כאילו, סופרבול מעניין בן אדם. מצד שני, הם גם שורים, כאילו, האלה בארץ. מצד שני, מה זה יהודים, כאילו, שהם זהות יהודית חזקה, זה הכי קרוב שאני יכול לחשוב, כאילו, הם לא הרגישו בעיה שיש לי כל מיני איתורים יווניים, או אולי זה בעיה שלנו, העניין הזה. אוקיי, זה מאוד דחף את ליברמן לבדוק את כל נושא העומק הקשרים, או הייתי אומר, עומק החלחול של רעיונות שנמצאים בתרבות הכללית של אותו זמן, בתוך העולם של חז"ל. זה מה שהוליד את הספר הזה, יוונית ויבנות בארץ ישראל. כשליברמן גם כחוקר גדול של הספרות הקלאסית, הוא גם שפך אור באמצעות בקורות חז"ל, על כל מיני פינות נידחות ופחות ברורות בעולם הקלאסי.
יש דברים בעולם היווני שגילו דרך
היו, שהוא הסביר אותם על פי הגילום שלהם, כפי שראה אותם בתוך ספרות חז"ל. בכל מקרה, אני אגיד על רגל אחת, אני יכול להגיד לפחות איך שהמפגש הזה בא לידי ביטוי בעולם שלי. אנחנו בני אדם, ובתור בני אדם יש יסודות עמוקים משותפים לתרבות הכללית לבין החוויות שלנו. והייתי אומר גם שיש רעיונות שבני אדם בשרים בני אדם חווים אותם, חושבים אותם, שיכולים להתגלם גם דרך המסורת. סתם דוגמה קטנה, בשיעור גמרא היום עסקנו מצד אחד בפטור של תלמידי חכמים ממיסים, ומצד השני גם על הנושא פרעה שפותר את הכהנים, שותן להם לחם חוקם, התחשסתא שנותן פטור לממיסים. כלומר, זה לא עניין רק יהודי, זה עניין שהבן אדם באשר הוא בן אדם מבין שחברה רוצה לקיים בתוכה נושאי משרות מסוימים, או אנשים שנושאים את תפקיד מסוים, במובן הזה אני לא מרגיש שום מתח או שום בעיה. איפה יש חוקות הגויים, אני אציע את ההגדרה שלי. אז חוקות הגויים, לא כשאתה עושה את זה כי אתה בן אדם והגויים בני אדם, וככה כולנו עושים את זה כי יש לנו נפש אנושית, אלא זה הופך להיות חוקות הגויים כשאתה עושה את זה כחיקוי בגלל שהם עושים את זה. אבל אם זה דבר שהם עושים את זה, וגם אתה עושה את זה, ואתה עושה את זה מאותם מניעים שהם עושים, כי זה דבר שהוא עונה על צורך אנושי, אז מה הבעיה שגם הם עושים את זה? אני אקח את תחום הלבוש למשל.
זה טענה של מי?
טענה שלי, בסדר? אני מקווה שהיא נכונה. אני אתן לך דוגמה. בתחום הלבוש, אתה הולך עם פליז כי הגויים הולכים עם פליז, או כי הגויים הולכים עם פליז כי זה מחמם. אתה הולך עם פליז כי גם אותך זה מחמם. בוא נעבור מחימום, שזה פונקציונלי, לנושא גם של קוד לבוש. עניבה. אתם יודעים שהחסידים מתנגדים להליכה עם עניבה, כי זה חוקות הגויים. המסנגדים הולכים עם עניבה. אתם גם מכירים את הבדיחה, אני מניח. זה הגרטל של המסנגדים, להפריד בין הלב למוח. אבל מה באמת העניין? מה הסיבה שהולכים עם עניבה הגויים? כי זה יפה. אני יכול להגיד ככה, בתור גבר שלא יכול לגוון את פריטי הלבוש שלו יותר מדי, כי הוא גבר דוס, שמצופה ממנו בשבת ללכת עם מכנסיים בצבע כהה וחולצה לבנה, בסדר? ככה מצופה, בסדר? מה פריט הלבוש היחיד שיכול להיות מגוון, צבעוני? זה רק עניבות. אז אני אומר, בעיניי זה לא חוקות הגויים, זה לא חוקות הגויים אם אני הולך עם עניבה, כי אני הולך, כלומר זה נכון שזה אופנתי, אני הולך עם האופנה של האיטלקים, אבל האיטלקים עושים כיף ואני עושה כיף, אבל אם אתה בוחר בעניבה רק כי אתה רוצה לראות כמו גוי, בעיניי זה בעיה. כן, אתה חולק על זה.
או שאני רוצה לראות כמו הדרך, לא יודע, ככה העולם, ככה העולם נראה, או לא יודע, הדוגמה שלי עלתה, זה הדוגמה נראה לי הכי מובהקת, זה השעה של מלך מספר שמואל. למה הם רוצים מלך? כי זו שיטה שתהיה להם נוחה, אבל למה הם רוצים? זה ככל הגויים.
ולמה הגויים עושים? כי זה נוח לבני אדם לחיות ככה. אז אולי זה כבר בסדר, כן, אתה צודק. שאלה של הצבת הגבול היא שאלה נכונה. אני רק אגיד, זה לא מפתיע אותי שיש נקודות מפגש, הפוך, הייתי נבהל אני לפחות, אם זה לא היה נקודות מפגש, כן? כלומר, זה שהלוגיקה היוונית היא, בוא נגיד ככה, זאת שאלה כללית שאתה בונה זהות יהודית. אם אתה בא להדגיש כל הזמן את הייחודיות והפרטיקולריות ואנחנו שונים מהם וזה מיוחד והעוצמה של התורה הוא כי אף גוי לא חשב על הדבר הזה, או שהפוך, אתה לדעתם הפוך, אם אתה מוכן לקבל שיש לתורה, ודאי אני חושב, מסרים ורעיונות וערכים שמיוחדים לתורה. מצד שני, אתה מקבל את זה שהתורה פונה לבני אדם, אז אתה תצפה אפילו לתשתית כזאת. אני יכול להגיד שהרמב"ן, בדרשת תורת השם תמימה, הרמב"ן אומר, אל תתפלו שהרבה רעיונות בתורה יש לגויים, כי הגויים למדו את זה מהתורה. בסדר, מי שזה יעשה לו טוב, בבקשה, אבל אני באמת חושב שלי לפחות טוב על נוסחת הביניים, כלומר, זה שדרכי העסק והלוגיקה של חז"ל הם כאלו, שאני מוצא שככה בני אדם, בתור בני אדם, חושבים שדברים הגיוניים, לא יודע, לי זה נראה אפילו טוב, אז אני אוהב את הכללים האלה. כי אני יכול להגיד לו שליברמן עצמו, מי שיסתכל שם, הוא יראה שהוא כן נמצא בתנועה הזאת, בין הרצון להראות שזה מיוחד ופרטיקולרי לבין הכללי, זה שהוא מציין שהשמות נלקחו מהיוונים, או הצביעו על קיום אותן שמות, אבל המידות עצמם הם מבפנים. זה נושא כללי הרבה יותר רחב רק מהשאלה הזאת, אבל אני אומר ככלל, השפה גם שבעיניי חשובה מאוד בדברים האלה של ליברמן, וקצת דיברנו על זה בפעם קודמת, כשאני עוסק בעולם העמידות שהתורה נדרשת בהם, השאלה היא אם אתה חש שזה כללי עסק הגיוניים, שזה בעצם אומר כללים של הרמנויטיקה, אני אקרא לזה. כללים שכשאתה קורא טקסט, איך אתה מפענח אותו, איך אתה קורא אותו, דברים ש... או אם אתה בא ואתה אומר, זה מעין, יש פה איזה תחושה לפעמים שאנחנו לא מבינים את הכללים, או לא מבינים איך זה עובד, לא רואים איזה כללי פרשנות, זה כן הרבה הולך על השאלה הזאת, כי ככל שאתה מגלה שגם בקרב האומות, בקרב הלוגיקה שלהם, בקרב הגישה שלהם לטקסט, שככה הם חושבים שצריך לקרוא טקסט, זה הרבה יותר מושך לתוך העולם של כללי פרשנות. האמת היא שלכל הדברים האלה יש קישור ברור לנושא של היום, שאני רוצה לעבור אליו, זה כל דבר רבי עקיבא, דבר רבי ישמעאל. שהדף, הכנתי דף גדול, כפי שאתם יכולים לראות, שגם כללתי בזה מדרשי ההלכה שבידינו, לא מאמין שנספיק את זה היום. והייתי רוצה שהיום נספיק בעיקר הכירות מעמיקה ככל שניתן עם, עם קיום שתי בתי המדרש האלה, שאני חושב שכמעט כל תלמיד בעותניאל מישהו א' יודע את זה, נכון? שיש דבר רבי עקיבא, דבר רבי ישמעאל, היות ובעותניאל גם מאוד מאוד אוהבים לעבוד בשיטת העם, אז יש פה תפיסות עולם שונות וכולי, והדברים הרבה יותר מורכבים מזה, וזו הזדמנות טובה לעשות סדר בדברים. קודם כל, לגבי המיקור של הזמן, רבי עקיבא רבי ישמעאל, כאסכולות מדרשיות, אני מקים אותם בזמן, מדברים פה על סוף תקופת יבנה, כשכבר אחד מהמקורות פה שהבאתי בדף מכיר בזה שהאסכולות האלה של המדרש הן מושרשות כבר בשיטות מדרש קדומות יותר. כך למשל הגמרא אומרת בשבועות דף חבב, רבי ישמעאל ששימש את רבי נחוניה בן הקנה, שהיה דורש שכל התורה כולה בכלל ופרט, היא אונם היא דורש בכלל ופרט. רבי עקיבא ששימש את נחום איש גמזו, שהיה דורש את כל התורה כולה בריבה עומד, היא אונם היא דורש ועומד. כלומר, ברור שהמייחסים פה את השיטות המדרשיות השונות האלה כבר לחכמים קדומים יותר. ובעצם ביבנה דיברנו כבר בשיעורים הקודמים, אני לא אחזור על זה, איך יבנה הופך להיות מקום של הרבה מדרש. שם זה משתכלל כאילו לשיטות שיופכות גם לאסכולות. זה הרעיון שיש פה דווי, לא רק חכם בודד שעובד בצורה הזאת, אלא הוא יוצר אסכולה שהאסכולה פועלת בצורה הזאת. הביטוי הכי מובהק כשמדובר באסכולות זה שיש לנו במדרשי ההלכה שבידינו כאלה שאפשר לזהות אותם כמשתייכים לדבר רבי עקיבא, וכאלה שמשתייכות לדבר רבי ישמעאל. כן, וכשאנחנו בעצם רוצים לחדור לאסכולות, אנחנו צריכים לגלות את השיטות השונות של האסכולות האלה, דרכי המדרש השונות. כשאני חושב שהדבר המפורסם ביותר שכל תלמיד בישיבה יודע הוא אחד, בואו נבדוק אותו לכשעצמו, וגם נראה שיש עוד כמות של הבדלים. זה סביב הנושא של דיברה תורה כשון בני אדם. כן, אני חושב שזה מוסכם פה על כולם, כולם יודעים את זה, שיש פה שתי תפיסות מדרשיות שרבי ישמעאל בא לעמדה של דיברה תורה כלשון בני אדם, ולכן מה היישום המעשי של דעה כזאת? בני אדם, אני חושב שהדוגמה הטובה לזה, חוזרים על עצמם, שמדברים, הם לא מדברים במברקים. לכן קצת קשה להסביר מה זה מברק, כי אני לא יודע אם ראיתם מימיכם צורת מברק, אז בואו נעבור למקבילה המודרנית שלו, קוראים לו SMS. כן, SMS יש תחביר מיוחד. יש את כואב לך האצבע, ואתה לא רוצה יותר מדי, אז אתה כותב בלי תחביר בעצם.
גם 70 אותיות.
מה? מגבלה של 70 אותיות. המברק, מה שיצר את המגבלה, הוא שהיית משלם פר מילים. ולכן אנשים במברקים היו נוטים לקצר. היו כותבים כל מיני יחידות ורמזים, עד הבדיחה המפורסמת על חכמיכם, אני חושב, הוא הרשג, לא זוכר, אחד משניהם, שהוא מחק את כל, הוא כתב בהתחלה מברק, ואז הוא אמר, מה, זה ברור, אפשר למחוק אותו, עד שהוא מחק את הכל, כן? כאילו, הייתי אומר כך, שכולנו מכירים את הרעיון הזה, שרבי ישמעאל אומר, דיברה תורה כלשון בני אדם, ולכן בני אדם מדברים במשפטים שלמים, רחבים, הם לא מקמצים במילים, אם יש כפילויות וחזרות, כאילו, הדוגמה זה, יקרת תיקרת, אימול אימול, הלוך הלכת, נחשוף נחשפת, גונוב גונבת, כלומר, התורה מלאה במילים שחוזרות על עצמם. אז רבי ישמעאל אומר, זה לא במות למדרש, כי דיברה תורה כלשון בני אדם. רבי ישמעאל, ככה מקובל לחשוב, בואו נראה בהמשך, זה יותר מסובך. וכנגד זה, רבי עקיבא, הוא בא לדעה שהתורה היא לשונות של ריבוי. כלומר, התורה הוא מכתב אלוקים, היא לא מדברת כלשון בני אדם. אם התורה חוזרת על מילה פעמיים, זה לא לשלמות המשפט כי ככה בני אדם מדברים, אלא זה בעיקר נעשה כי כל מילה רוצה ללמד אותי משהו. זו התפיסה שמיוחסת לרבי עקיבא, ולכן הוא דורש ווין, והוא דורש כפילויות, והוא מצפה נכון, והוא קושר כתרים לאותיות. כלומר, הייתי מגדיל, הייתי רוצה להסביר יותר את הרציונל בהמשך, קודם חשבתי לבדוק האומנם, אבל ולכן רבי עקיבא, הייתי אומר, אולי ההבדל העמוק הוא שרבי ישמעאל דורש משפטים ורבי עקיבא דורש אותיות, בדיוק כמו שמשה חיים אמר פה, כמו זה שהוא קושר כתרים. ההנחה של רבי עקיבא היא שכל אות מלמדת משהו, אני צריך לדרוש אותה. אין ייתור אחד בקול האלוקי, כל גילוי של שכינה צריך להקשיב לו. מול רבי ישמעאל שומר, אני מקשיב לתוכן ולפסקה, גם אם יש בו חזרות מסוימות. כשהביטוי הזה, דיברה התורה כלשון בני אדם, לפי מה שידוע לי, מופיע פעם אחת בספרי ובגמרא בסנהדרין, שם זה מופיע בפי דברי רבי ישמעאל. ומי שמצביע על המחלוקת השיטתית בין רבי עקיבא ורבי ישמעאל בתחום, זה התלמוד הירושלמי, שכפי שהבאתי פה כמה מקורות, אתם יכולים להסתכל על הביטוי עצמו. הביטוי עצמו בירושלמי הוא עד כדון כרבי עקיבא כרבי ישמעאל, שזה דרך לומר, כשהירושלמי מביא, יש פה כמה דוגמאות, אני אראה לכם אותם, כשהירושלמי מביא כמה מדרשים אלטרנטיביים ללימוד של הלכה, זה הירושלמי כשהוא ממפה אותם אומר, המדרש הראשון הוא כרבי עקיבא, המדרש השני לעומת זאת הוא כרבי ישמעאל. כן, והירושלמי גם במקצת מקומות אומר במפורש, הוא לא משתמש בביטוי דיברה תורה כלשון בני אדם, אלא הוא משתמש בביטוי התורה דיברה כדרכה. בואו נראה קצת הדוגמאות, כן? הימול הימול, ירושלמי בשבת פרק י"ט הלכה א', מכאן לשני מילות, אחת למילה ואחת לפריאה, אחת למילה ואחת לציצים. כן, מה זה ציצים? זה שאריות האור שיש מצד אחד ציצים מעכבים, כלומר שאם לא פורים לגמרי את כל האור אז המילה לא קשרה, ויש גם ציצים שאינם מעכבים. ונכון ללמד מכאן שצריך גם לחתוך את העורלה וגם לפרוע זה, את האור שהיה מחובר אליו, כאילו לגלות את ראש האתרה, מהביטוי הימול הימול. אז זה אומר הירושלמי, יד כדון כרבי עקיבא, דו אמר לשונות ריבועים הן. רבי עקיבא לומד מהכפלות הימול הימול על שתי מילות, כרבי ישמעאל דו אמר לשונות כפולים הן. התורה דיברה כדרכה, שזה האופן השכיח בירושלמי לומר את מה שאנחנו מכירים כדיברה תורה בלשון בני אדם. הלוך הלכת, נחשוף נחשפת, גונוב גונפת, מנעלי. וכאן שימו לב, זה דבר שחוזר המון בירושלמי, ההנחה היא שלא חולקים בדין, אלא פשוט חולקים באיזה שאלה, איך דרשנו את זה. וצריך לדעת שבירושלמי ההופעה הזאת של 25 פעם שאומרים לך עד כדון כרבי עקיבא כרבי ישמעאל, לא שהם חולקים בדין במקרים האלו, ברוב המכריע הם מודים בדין, הם פשוט חולקים בדרך הדרשה. מה שרבי עקיבא למד דרך לשונות ריבועים הם, רבי ישמעאל לומד אותם בדרך אחרת. בדוגמה כאן אמר רבי יהודה בן פזי, אז אמרה חתן דמים למולות, מולות בלשון רבים, מכאן לשני מילות, אחת למילה ואחת לפריאה. וזה אופייני לרוב הדוגמאות, שהם לא חולקים בדין. אם נחזיר את זה לשאלות שעלו בפעם קודמת, אם אני מגלה שיש המון מחלוקת באופן שבו דורשים את הדרשה ולא במסקנה, זה לכאורה יותר מחזק את העמדה שמדובר באיזה סוג מדרש יותר הוא מקיים. מה נראה לכם? לכאורה מקיים, הדין היה ידוע, רק השאלה היא איך הדין הזה יכול להידרש מהתורה. לו היה מדובר בדרש יוצר, ההנחה היא שאם המסקנה לא נתונה מראש, יותר סיכוי שיגיעו למסקנות שונות אולי. כן, אז זה, ועכשיו הדבר הזה חוזר על עצמו בירושלמי, הביטוי הזה שיש פה מחלוקת שיטתית בין רבי עקיבא ורבי ישמעאל, לשונות כפולים מהם מול דברי תורה כדרכה, מול לשונות ריבועים מהם. בעוד מקומות הבאתי פה פשוט עוד כמה שתראו נפח, למשל בירושלמי בתחילת נדרים, שם הירושלמי מנסה ללמוד את המקור לדין שכינויי נדרים כנדרים. אז היא מביאה פה מדרש שלם שלומד את הכל מריבוי. כתיב איש כי, מה זה כינוי נדרים אתם יודעים? להסביר? כדאי? אילון, כדאי להסביר? מה זה כינוי נדרים? נראה, בדינים היום אתה בסדר? לא. יפק זה שלך כוח חשוב. אתה יכול ללכת, אני רשום שאין כאוס. כנאי נדרים זה המשנה בנדרים מביאה כל מיני, וגם בנזיר, כל מיני לשונות של נדר שאומרים אותם במילים שהם לא בדיוק המילה העברית המקורית, כן, כמו במקום נזיר נזיק, נזיח, פזיח, במקום נדר קונם, קונח, קונס וכולי. לא כאן המקום לפענח לכם ממה עומד מאחורי זה. אני יכול להגיד לכם שכתב על זה כמה דברים מאוד מרשימים משה בנוביץ, שכתב פירוש על שבועות פרק שלישי, והוא גם פרסם כמה מאמרים מאוד מעניינים בתחום. טיפה, נכון, בידות נגענו, לא בכינויים, מה שלא מופיע במשנה, נכון. בכל אופן, מה המקור שאפשר לנדור במילים האלו שהן לא בעצם מילות הנדר המובהקות? אז הירושלמי מביא כתיב איש כי ידור, מה תרבות לומר נדר? כתוב כי ידור נדר, שמבחינת כפילות הלשון זה אפילו ידור זה הפועל ונדר זה המוסר, הוא ידור את הנדר, כן? זה יכול רואה, זה ככה מדברים. לא, דורשים, מה תלמוד לומר נדר? היה מספיק להגיד כמו אס-אמס, איש כי ידור, כן? למרות שהתחביר לא שלם לגמרי. אלא מכאן שכי נדרים כנדרים, אותו דבר לא יודעים, או אישה והשבועה, עוד פעם. מספיק להגיד את הפועל, מה תלמוד לומר שבועה? אותו דבר עם אך כל חרם אשר יחרים איש להשם, מספיק להגיד כל חרם, מה תלמוד לומר יחרים? טוב. נדר נזיר, מה אתה עוד לומר להזיר? נדר נזיר להזיר, אותו דבר. וזה מאיר הירושלמי עד כדון כרבי עקיבא. זה אמר לשונות ריבועים מהם. כרבי ישמעאל אמר לשונות כפולים מהם. והתורה תיברה כדרכה, הלוך הלכת, נחשוף, נחשפת, גונוב, גונבתי, מנהלן. וזה עוד פעם, לומדים את אותו דין, רק מביאים לו מקור אחר. כן איש כי דור נדר, להשם או ישב השבועה לסור יסר על נפשו, לא יחל דברו, שזה... אין פה שום כפילות, וזה משפט שלם, והוא לא נדרש לשום דבר. מה דורשים? מה אתה אמור לומר? ככל היוצא מפיו יעשה, אלא מכאן שכינוי נדרים כנדרים, וכינוי שבועה כשבועה. ככל היוצא מפיו יעשה, אומר, שאני לא בודק כל כך מה הוא אמר, אלא מה שלא אמרת, אני מחייב אותך. וזו דרך דרשה אחרת. דוגמה נוספת, אתם רוצים, ממש אותו דבר, בירושלמי בפסחים, זה סביב דרשה של בשל מבושל במים. שרבי עקיבא עוד פעם דורשת, לא רבי עקיבא, הברייתא הראשונה דורשת מה? את הכפילות בשל מבושל, אין אלה במים, מניין לרבות שאר משקיעים, תמוד לומר הוא בשל מבושל, העיקר שהוא מבושל, לא חשוב במה. כאילו הגדרת בישול הוא בנוזל לעומת אפייה, שזה כידוע, אתה אופה בבית? זה בחום של תנור, בלי, כאילו בבישול אתה מבשל בתוך החום של המים, או של הנוזל. מה? אתה אוהב לפות, אריק. כן. בסדר? עד כדון כרבי עקיבא, כרבי ישמואל, אז בואו נראה את זה בקל וחומר. כן, ומה, מים שלא מפליגים את המן, את התמר אסור, שער משקין, לא קושי, כן? זה ירושלמי, צריך לדעת שהירושלמי אומר את זה לא רק על מקומות שזה דיברה תורה כדרכה מול לשונות ריבועים, אלא אומר את זה בעוד מקומות. את הדוגמה הבאה הבאתי רק כי למדנו את זה השנה בחודש אלול. אתם זוכרים אולי את הברייתות בבבלי למד ג' למד ד' שעוסקות במקור לסדר תקיעות 3 של 3 3. הייתה שם, זוכרים את זה קצת? אז הנה, הברייתות האלה מובאות פה בירושלמי, שהברייתא הראשונה, אני השם אלוקיכם, אלו המלכויות, זיכרון תורה, שופר תורה, אתם כבר יודעים איפה זה נלמד, זה נלמד מי? זה ספרה פעמיים בספרה, פעם אחת אמור, ופעם השנייה בבהר, בתקיעות של יובל. של יובל. והספרה דורש כאן את מלכויות, זיכרונות ושופרות, ובהמשך, מניין שפשוטה לפניה, פשוטה לאחריה, הוא דורש, ואז הספרה מאיר עד כדון כרבי עקיבא, כרבי ישמעאל, מה קורה? תני רבי ישמעאל, ומה מצטטים כאן? מספרי במדבר. באמת תראו בהמשך, ספרה ברובו הוא דבר רבי עקיבא, וספרי במדבר הוא ברובו דבר רבי ישמעאל, והירושלמי מאיר, ברייתא אחת היא דבר רבי עקיבא, ברייתא שנייה היא דבר רבי ישמעאל. יש מודעות, ואני מכיר עוד הרבה דוגמאות כאלה, רק שתדעו. בלי סוף דוגמאות, כשיש כפל של דרשות, כפל של ברייתות, הירושלמי אוהב להעיר כמו 25 פעם לפי פרויקט השו"ת, את הביטוי הזה, אוהב להעיר, זה דבר רבי עקיבא, וזה דבר רבי ישמעאל. לעומת זאת, אני אתחיל מהדוגמה האחרונה. הבבלי בראש השנה למדלת, מביא שתי ברייתות, איך הוא עושה את המעבר ביניהם? בלי לציין שזה דבר רבי עקיבא מול דבר רבי ישמעאל, אלא איך נעשה המעבר, מישהו לא זוכר? בוא נפתח שם. זה ראש השנה דף למדלת, אז הבבלי גומר את הברייתה מהספרה, ואז הוא אומר, והי תנא, מה הייתי לה בגזרה של המדבר? הוא מציין שיש עוד תנא, עוד דעה. הבבלי לא מקפיד, ועוד דוגמאות שאני מעביר בראש זה ככה, למשל ירושלמי שבועות, פרק שמיני, כשהירושלמי מביא שתי ברייתות שהן מקור לארבעה שומרים, איך יודעים שיש ארבעה שומרים? אז הירושלמי גם שם מאיר, וישמל רבי עקיבא, בבלי מביא את שתי הברייתות, ולא מאיר את זה. בוא נאמר ככה, עודף המודעות שיש לנו בית המדרש לקיום מחלוקת בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא, כאילו בדרכי המדרש כאסכולה, היא מודגשת בירושלמי. בבבלי לעומת זאת זה מטושטש, הבבלי לא מרבה לציין זאת. שנית, לא רק שהבבלי לא מרבה לציין לקיום מחלוקת כזאת, אלא שבה השאלה המרכזית ש אנחנו כל כך רגילים לחשוב שזו השאלה המכרעת כשנותר המחלוקת בהרבשה רבי עקיבא, הבבלי לא קושר את זה בכלל רבי ישמעאל ורבי עקיבא, כולל יש מקום אחד שבו הבבלי אומר שרבי עקיבא סובר שדיברה תורה כלשון בני אדם. כן? בדיקה פשוטה וקצרה של המונח דיברה תורה כלשון בני אדם בבבלי יראה שהמונח מופיע כ-20 פעמים בבבלי, והבבלי לא קושר אותו בשום מקום לרבי ישמעאל. ככה למשל הבאתי פה בבלי אחד ביבמות בדפיין, שם הבבלי רוצה לדעת מניין להראל שלא אוכל בתרומה, ובתורה לא נאמר בשום מקום מפורש שהראל לא אוכל בתרומה, והשאלה הייתה איך ללמוד את זה. אז הבבלי מביא את ברייתא בשם שרבו רבי אלעזר, רבי אליעזר, לא יודע, שלומד את זה מקורבן פסח, כי נאמר שם תושב ושכיר בפסח, ונאמר תושב ושכיר בתרומה. מה תושב ושכיר אמור בפסח הראל אסור בו, אף תושב ושכיר אמור בתרומה הראל אסור בו. רבי עקיבא אומר אינו צריך, הוא אומר איש איש לרבות הערל. רבי עקיבא פה לשיטתו, כשאנחנו מכירים אותו, שהוא דורש את הכפילות איש איש, ועל זה אומר בבלי, ובליעזר איש איש מה יעביד לי, דיברה תורה כלשון בני אדם. בבלי יודע, מכיר את השאלה האם דיברה תורה כלשון בני אדם, אבל בעוד שאני חוזר, סך הכל זה מופיע פעם אחת במפורש בברייתא, פעם אחת כמחלוקת בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא. הבבלי לא הופך אותו למחלוקת שיטתית בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא, הוא כן סבור שיש תנאים כאלה, תנאים כאלה, כולל הבבלי המפתיע ביותר בברכות. זאת אומרת, הבבלי מוכן גם להגיד ש רבי עקיבא בעצמו סובר שדיברה תורה כלשון בני אדם, אמנם צריך לסייג שזה בתחום האגדה ולא בתחום ההלכה, ואולי יש מקום להבחין, אבל זה הולך על זה גמרא מאוד מפורסמת על תפילת חנה. מה הייתה האווירה בין מה היו הטונים של התפילה של חנה כלפי הקדוש ברוך הוא? בוא נגיד ככה, את האמת ההיסטורית אי אפשר לדעת כי התפללה בלחש, כן? אבל מה קרה שם? מה?
כמו שדוד כתב אותה.
את תפילת חנה. אני מדבר עליה כהתפללה על הזרע, לא שהיא הודתה. לא שירת חנה. כן. שירת חנה, אתה רומז פה לשאלה גדולה, יש שם תקבולות לשירת דוד, וכתבו איזה דברים מעניינים. בסדר? נכון. לא, אבל תפילת חנה, אף אחד לא יודע מה היא אמרה שם בדיוק. כן. אלי התעצבן עליה. אבל מה בדיוק הוא הטונים, כן? אז בין היתר, מה היא אומרת? אם ראו תראה בעוני, בוני עמתך. אז הגמרא מביאה שם דעה של רבי אלעזר שהיא ממש התווכחה איתו, כן? אמרה לחנה לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אם ראו מוטב ואם לאו תראה, כלומר ראו תראה סבבה, אבל אם לא אני אראה לך, כי אני אכריח אותך, כאילו אליך אני אכריח אותך. אז היא אומרת אלך וסתתר בפני אלקנה בעלי, כיוון די מסתתר נומש כולי מי סוטה, והיא אתה עושה את אורתך פלסטר, זאת אומרת מכתב היא נזרעה זרה. כן, הגמרא בודקת מה הכוונה, ואחר מכן רבי עקיבא חולק עליו, אמר לרבי עקיבא, אם כן ילכו כל העקרות כולם והסתתרו, וזו שלא קלקלה נפקדת, אלא הוא מסביר אחרת לגמרי, ועל זה שואלים, אז איך רבי עקיבא יסביר אם ראות תראה, כי האיום הזה נופל? אז רואים, דיברה תורה כשמה בני אדם. עכשיו זה לא נורא המשפט הזה, אני חייב להגיד, כי מי מדבר פה? בן אדם מדבר לקדוש ברוך הוא. כלומר, אם אני הייתי עומד מול זה, לא הייתי אומר שזה בב לי גנב מרבי עקיבא, או ייחס לו, סליחה, גנב לו את הרעיון שדורשי. בוא נגיד ככה, זה כל כך חזק ברבי עקיבא, שהוא באמת דורש לשונות כפולים, שאני לא מאמין שמישהו יכול לחלוק על זה. ולדעתי כך צריך להסביר את הבבלי הזה, למרות שראיתי מי שרצה להסיק שבבלי חושב שרבי עקיבא לא הייתה לו עמדה ברורה בשנות כפולים. זה דווקא כאן אני חושב, כי זה גם תפילה, וזה בן אדם שמתפלל לקדוש ברוך הוא. ואז ככה, אז חנה דיברה כמו בני אדם.
דיברו בני
אדם. אבל עדיין זה כן נכון. סליחה?
דיברו בני אדם, בקשר בני אדם.
כן, בדיוק, בדיוק. אבל עדיין זה כן נכון, אני חושב, שצריך לשים לב שהבבלי לא תיאר את דיברו התורה כלשון בני אדם כמחלוקת אסכולות, כל כך. למרות שזה קשה לחשוב אחרת. ושנית, שעצם המודעות יתר של הירושלמי, שעד כאן רבי, עד כדון רבי עקיבא, מה עם רבי ישמעאל, זה לא נמצא בבבלי. כלומר, הבבלי פחות מעצים את את קיום האסכולות האלו. צריך לדעת שמי שמאוד התאהב בתפיסה של הירושלמי, ומשם זה גם מגיע אלינו, זה באמת, זה בעיקר החוקרים המודרניים של תחום המדרש, שזה תחום שמתעצם הרבה מאוד במאה ה-19. הם מאוד מתאהבים בו מצירוף של כמה גורמים. ראשית, כל חשיבה מדעית מחפשת שיטתיות, והם מאוד מאוד אוהבים אסכולות, פחות אוהבים להניח שיש לך איזה ארגז כלים מלא מדרשים ואתה משתמש בו מתי שבא לך. הייתי אומר, ברגע שאתה בונה אסכולה אתה בונה הסבר, אתה עכשיו מבין מה קורה שם. עכשיו, אחד מהסיבות גם שמאוד אהבו להצים את המחלוקת הוא כי הייתה הזדהות יתר של הרבה מאוד מהחוקרים, ואני אקריא לכם פה כמה דברים שהם כתבו, תשמעו את זה, עם שיטת רבי ישמעאל, שהיה נראה להם שיטה שיותר קל להם להזדהות איתה, כי היה נראה להם כאמור באופן שהוזכר קודם, כן? בחטיבה פה שקראתי לה, קראתי לה מדרש אותיות התורה, כן? רבי עקיבא בבבלי, גם אם לא כתוב שיש אסכולה כזאת, באמת מוצג כאדם שדורש אותיות, שהיא נראית כשיטה יותר טכנית, פחות הרמנויטית, פחות מקשיבה לתוכן, ובתור שכזאת יותר רחוקה מנפשו של האדם המודרני שאוהב יותר פשט, נגיד. כן? כשרבי עקיבא מוצג ככה, בואו תראו קצת הדוגמאות. באותו סיפור שהזכיר קודם משה חיים, שהוא דורש כל קוץ וקוץ, כמו הוא דורש אותיות ולא רק דורש מילים. בסיפור של שמעון האמסוני ונחמיה האמסוני שדורש כל יתים שבתורה, זה ממש בא מאותו מקום. אנחנו רגילים לדבר עם מילות, עם המילה את, כן? ומתואר שכבר קודם רבי עקיבא סליחה? שכבר קודם רבי עקיבא דורשו כל יתים שבתורה, עד שמה קרה? פה צריך קצת לפרש את זה. כיוון שהגיע את השם לוקח עתירה, פירש. ממה הוא פירש לדעתכם? אבל ממה הוא פרש? מזה או מ...
מדרוש?
ממה הוא פרש?
מהשיטה.
הוא אומר איזשהו מקום, מה לכאורה הוא הבין? תשמעו מה אמרו לו תלמידיו, רבי, כל יתים שדרשת עמדתי עליהן, אמר להם, כשם שקיבלתי שכר לדרישה, כך נקבל שכר לפרישה, בלשון פשוטה. מה שבעצם קורס כאן זה כל השיטה. כי כל ההנחה שעומדת בבסיס מדרש אתים, שאני דורש אותיות או מילים ולא דורש משפטים, לא דורש משמעויות, זה התברר מהאחד שלא יכלו לדרוש אותו, את השם לוקח עתירה, שהשיטה לא נכונה. כן, וזה מה שבעצם בא רבי עקיבא, שאומר את המשפט הנועז הזה, השם לוקח עתירה לרבות תלמידי חכמים, שזה קשור למה שעובדים השבוע בישיבה, על פתור תלמידי חכמים ניסים, לפחות מה שצלי בשיעור לומדים, בסדר? יש פה אמירה מאוד מאוד מצד אחד נועזת מבחינה תיאולוגית, כי בכל התורה כולה לא מוזכר מורה ביחס תלמידי חכמים. תלמידי חכמים צריך מה לעשות להם בתורה? והדרת פני זקן, אם זה תמיד חכם, כן. אבל לירה מהם, זה לא מוזכר בתורה בשום מקום. אם נשאל, ממי יראים בתורה?
הורים.
מהקדוש ברוך הוא, מהמקדש ומהורים, והם יראים. ופה לבוא ולהכיל על תלמידי חכמים את רגש המורה, מה שאני יכול להגיד, אני לא יודע בישיבה פה כמה אתם יראים את הרבנים שלכם, אני זכיתי להרגיש את החוויה הזאת על חלק מהרבנים שפגשתי. כי ממש, בן אדם שאתה עומד מולו, ואתה מחזיר פעימה בלב, ורק שאתה מכבד אותו. אתה קופה קצת, כי יש לך איזה יראת כבוד כלפיו. מורה לא במובן השלילי, שאתה מפחד ממנו, שהוא ירביץ לך. זה באמת, כשאתה מביא את זה לתלמידי חכמים, אתה בונה מכונן אחרת, את מי הם תלמידי חכמים, מה צריך להרגיש כלפם. שיש פה מצד אחד העברה של, הם כאילו, דיברנו היום בשיעור גמרא אצלי על המעבר מכהנים לתלמידי חכמים, אז נמורה נקדש עובר למורת תלמידי חכמים, שזה גם קשור בהורים, כי תלמידי חכמים נתפסים כמי שמביאים אותך לחיי העולם הבא. כלומר, יש פה איזו אמירה על להבין את כל יחס לתלמיד חכם, אבל הוא גם, הוא כונן מחדש את השיטה. זה ברור שיש קישור כזה, ובפרישית רבה למשל כך מתואר את השמיים ואת הארץ, רבי שמואל שאל את רבי עקיבא, אמר לו ששימשת לנחום יש גם זו כבד שנים, אחים רק עם מיעוטים, עתים גם עם ריבועים, עדיין עד דכתיב אח אמר, כן, כאילו זה נשמע כאילו שהוא קץ אותו, אבל כאילו אם זו שיטה, אז מפה משהו על שיטה, שיטה איך היא נמדדת? אם היא עובדת, היא צריכה לעבוד תמיד, תמיד היא צריכה לעבוד, בדיוק. שיטה, מה שנותן לה את העוצמה שלה זה שהיא צריכה תמיד לעבוד, ולכן היא גם כל כך מרשימה, כי אתה, כמעט הייתי אומר, מי שיש לו שיטה אולי יכול ליצור תוכנת מחשב שהיא כבר תעשה את העבודה. זה העוצמה שלה. כן, כששם פרידמן בא במאמר המפורסם שלו, אתם מכירים את המאמר הזה? על האיש הרבה, והוא הציע 16 דרכי הבחנה בין הסתמה לבין המוראים. ההנחה היא שאני שם אני יכול להזין אותם לתוכנת מחשב. אני מדבר אתכם בהמשך על תוכנת מחשב, בסדר? מישהו שעשה את זה לרבי שמואל ורבי עקיבא, והיא גם לטענתו הצליח, בסדר? אבל אתה, אתה מספר את זה כבר עכשיו, אבא של שמואל, אתה יודע שאבא שלך עושה דברים כאלה? אבא של שמואל קופל,
שיושב שם מנתף בלילה,
דוקטור מוישה קופל, אספר לכם עליו קצת, יהודי מאוד מעניין, פיתח תוכנה שאם אתה מזין לטקסטים שכתבו אותה אנשים מסוימים, הוא יכול אחרי זה להזין למחשב טקסט שהוא לא יודע מי כתב אותו, והמחשב למד את סגנון הכתיבה של אותו אדם או אותו קבוצה, והוא יכול להגיד לך האם הוא כתב גם את הטקסט הזה. ככה למשל, הוא לא לציטוט, הוא אמר לי, המחשב שלו יודע לזהות אם איש או אישה כתבו את הטקסט. גברים ונשים לא כותבים אותו דבר. עכשיו הוא אמר לי שהוא לא נכנס לשאלה מה שורש ההבדל, הוא מבין שזה לא כדאי לו. אבל הוא אומר, המחשב שלו לדעתו יודע לעשות את זה, וככה למשל הוא אמר לי, משטרת ישראל מביאה לו כל מיני טקסטים של פושעים למיניהם, או חשודים בפשעים, ואומרים, תגיד לנו זה איש או אישה. שאלה הראשונה שאתה שואל, ב-20 שאלות, שאתה רוצה, אם זה בן אדם, אם זה איש או אישה, כי זה מפה לך חצי מהאנושות, אז הוא אמר לי, הוא יודע לזאת, הוא אומר לי, זה מדעית, הוא חושב,
זה עובד.
הוא אומר שזה עובד, כך הוא אומר. עכשיו, מה? לא יודע, אבל הוא אומר לי, המשטרה משלמת לו כסף תמורת המידע המעניין הזה. עכשיו, הוא המשיך לספר לי, למשל, אתם יודעים שהוא עובד ככה כל מיני טקסטים. אז אמר לי, למשל, בא אליו פעם פרופסור אבלין, ואמר לו, בשירות המחקר הספרות הרבנית, מה שאני מבקש ממך זה, יש כמה ספרים שיש פיקפוק, מי חיבר אותם? אז אם אתה יכול לעזור, אז לקחו טקסטים של המחברים המשוערים, הזינו אותם. לא, אבל את הפסמים ראש, אם שמעתי פעם על הספר הזה שהוא מיוחס לראש, הוא אומר, הוא הזין למחשב כתבים של הראש, אחרי זה הכניס את הפסמים ראש, המחשב לפחות חושב שזה זיוף, זה לא הראש, כן? מה שדרך אגב חושבים רוב חוקרי התלמוד, כן? ועכשיו להשלים את התמונה, וזה בשביל ההמשך, בסדר? הוא אמר לי, הוא הזין למחשב את רבי ישמעאל ורבי עקיבא, הוא הזין למחשב את מדרשי ההלכה שבידינו, ולימד את המחשב את ההבדל בין האסכולות. ועכשיו הדבר הבא שהוא עשה זה הטקסטים המסופקים, תראו אותם בהמשך, בסדר? הטקסטים המסופקים למי הם שייכים? אז הוא שאל את המחשב מי כתב אותם. עכשיו אני אספר לכם כבר על הטקסטים המסופקים. יש חוקר תלמוד גדול מאוד, ארין אפשטיין, רבי יעקב נחום אפשטיין, שהוא כמעט כל מה שאני אומר לכם היום, הכל בא ממנו. ומי שרוצה לראות את התורות שלו בתחום, במבואות לספרות התנאים, יש לו מבוא למדרשי ההלכה, יש שם 150 עמודים, מבוא למדרשי ההלכה, עשה עבודה מאוד מאוד מאומצת, גם לזהות את ההבדל בין האסכולות, הרבה מעבר לדיברת תורה ולשון בני אדם, וגם אחרי זה לזהות מדרשים שבידינו, כל הזיהויים שאנחנו מכירים היום הם על פי המחקרים שלו. אמר לי פרופסור קופל, הוא כבר פרופסור, נכון? אמר לי, אני הכנסתי למחשב את כל הטקסטים המסופקים. אתם יודעים מה המחשב אמר? לגמרי כמו אפשטיין. כל מה שאפשטיין אמר שרבי ישמעאל, המחשב אמר רבי ישמעאל, כל מה שהוא אמר רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, כל מה שאפשטיין אמר אין לדעת, המחשב אמר אין מספיק נתונים. שזה גם למד משהו על יסודיות של אפשטיין. אבל...
לאפשטיין היה תוכנה לפניו.
כן, אז אמר לי מישהו את הדבר הבא. מישהו אמר את הדבר הבא, הרי מה הוא הזין למחשב? את מה שאפשטיין הגיע אליו במחקרים. כאילו, ולכן המחשב הגיע לאותם תוצאות כמו, כמו אפשטיין. אז אולי נכון, אבל עדיין זה מראה שאפשטיין, מדובר פה על, 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 על מאות עמודי טקסט, תבינו. זה אומר שהבן אדם עבד מדויק לגמרי, נקי לגמרי לפי אמות המידה שלו. זה עדיין מדהים, כן? כלומר, זה נכון שהוא סיפר למחשב כל המידע שאני אספר לכם בהמשך. מי שיש לו כזה או רבי ישמעאל, אבל עדיין שהוא לא פספס טקסט אחד. זה עדיין מדהים, כלומר, אני אומר, השיטה, העוצמה שלה, היא היכולת שלה, כאילו, לפעול אוטומטית. כאילו, זה שאני יכול להריץ תוכנה, בתחום אחר, נושא שהיום מעסיק גם את בחורי ישיבת עותניאל, תחום עריכת התלמוד, מבנה של סוגיות. שאנחנו, היום במתגברות, כאילו, התפיסה הספרותית, כאילו, מבינים גם שכדאי לזהות את גבולות היחידה הספרותית, איך בונים סוגיה. ישב פרופסור ברודי, ופרסם מאמר מאוד מרשים בהיגיון, שם הוא ניסה לבדוק אם יש מבנים חוזרים. פרופסור ברודי, מי שקצת רוצה להבין למה הוא בעיקר, למה הוא כתב מחקר כזה, יודע, זה שני דוקטורטים, יש לו דוקטורט במתמטיקה ודוקטורט בתלמוד, ולכן היכולת שלו כאילו לעמוד על מבנים הגיוניים היא מאוד מאוד חזקה. אז הוא ניסה לבדוק אם יש מבנים חוזרים של סוגיות שאני יכול לראות, כאילו איך בונים סוגיה, כאילו הוא נשאל את זה ככה, אם אורחי התלמוד היו טמפלייטס, היו תבניות, והם, או שהם פשוט כתבו חופשי זורם, יצא שעם הזמן נוצר להם איזה תבנית כזאת, כן? כאילו, מה שהוא רצה לעשות, בוא נבנה תוכנה, עכשיו תמפה את כל סוגיות השס. ברגע שיש שיטה, היא אמורה לעבוד תמיד. וזה מצד אחד העוצמה של השיטה. לכן מי שאתם תראו המון בויקיפדיה, יש לו שיטה מיוחדת בלימוד, כן? מה שיטת הלימוד? למה זה כל כך חשוב? כי השיטה היא דרך עבודה קבועה ומסודרת. זה לא סתם בן אדם במלא הברקות. אני אגיד גם ככה, השיטה אפשר ללמד עוד אנשים.
גם ככה אתה יכול לזהות אותו.
מצד שני, אני גם אגיד לכם שבתור מי שגדל בתוך עולם שהיה לו שיטה, ואחרי זה נחשף לעוד שיטות, וכל הזמן מדברים מה השיטה, הבעיה של שיטה גם היא בדיוק בעניין הזה. כלומר, העוצמה של שיטה, שתמיד אפשר להפעיל אותה, זה אסכולה, כאילו זה דת, ככה תמיד אני צריך לחשוב, היא גם החולשה שלה. כי מה לעשות שאולי השיטה שלך עובדת ב-99%? תקחו את הסיפור הזה של שמעון העמסוני. הבן אדם דרש כל אתים שבתורה, אחד לא הלך לו. אז זהו, זה כל הבל. כאילו, או אני יכול להגיד לכם מה קורה לבעלי שיטה. הם כל דבר עושים לפי השיטה שלהם. כלומר, אני מדבר איתכם עכשיו...
מה?
סליחה? כן, אני מני בריסקר, אני גדלתי אצל בריסקאים. היה צריך בלימוד שלי כנער כל דבר להסביר באמצעות מושג. כאילו, אי אפשר להסביר משהו בצורה אחרת, כי עכשיו, זה לא תמיד ההסבר שמתלבש על הדבר, כן? כלומר, מצד אחד, השאיפה לאסכולה, לשיטה, היא באמת מובנת. מצד שני, אולי אפשר להיות לא כזה אורתודוקס בשיטה שלך, כן? כאילו, אני יכול להגיד לכם, שהזכרתי קודם את שמה פרידמן, מרוב שחשוב לו להגיד שכל הסתמות הם, נדבר על זה במבוא לתלמוד, הם מאוחרות, שהם כולם סבור ראיות, אז אם יש לו איזה סתמה שנראית קדומה, הוא חייב בשיטה להקם אותה, או לקרוא אותה כך שהיא לא קדומה. וזה בגלל העודף הדבקות בשיטה. כלומר, אולי חלק מהשיטה צריכה להיות שאתה לא דבק בשיטה שלך בכל מחיר. בכל אופן,
רואים את זה גם הרבה. השיטה שלהם נניח שהגיונית וזה, אבל יש מקומות שהיא ממש רגילים, למשל בחלום יעקב, אין מצב, כאילו להסביר את זה שם על פי שיטת המקורות, התעודות, כאילו לעשות לונה פארק. אבל לא שנגיד יושי אמרנו פעם שם, דיברנו על זה שדווקא להם זה לא מזיז, זאת אומרת גם אם תמצא מקום אחד שלהם שזה לא מסתדר, זה לא מפיל להם את השיטה.
זה נכון. אני יכול להגיד לכם שהרב סולובייצ'יק במד הודך מידות, שהוא מתאר את שיטת בריסק, אז אחד מהדברים שהוא מתאר זה שהם לא יזוזו עד שזה לא יסתדר בכל הפרטים. כאילו אותה אמירה שזה צריך לעבוד עד הסוף, אחרת זה, את הרעיון שלך לא נכון. אני יכול להגיד שהשיעורים שאני שמעתי ממנו, אם הוא היה בטוח שהרעיון שלו נכון, הוא לא יזז ממנו, אפילו אם היית מביא לו הרבה קושיות, כן? כלומר, לא אדם רבד ככה בחיים. מה שאני אומר הוא, אם אנחנו יחסים פה כאילו לתוך האסכולה, זה ברור שרבי עקיבא אני חוזר עכשיו אם אני כאילו בוחן את התמונה שעולה גרעית בבבלי או בכלל בספרות חז"ל, הבבלי מצד אחד לא מדגיש שיש עד קדון כרבי עקיבא, אבל כשאני מסתכל פעם אחרי פעם אני רואה שרבי עקיבא דורש אותיות, דורש אתים, דורש ווים. כן, כולם אוהבים את הדוגמה הכי מפורסמת, ראיתי את זה פה מברייטה בסנהדרין, שבו רבי עקיבא דורש שבת איש כהן שורפים לא רק נשואה אלא גם ארוסה, וזה על סמך המדרש של ובת איש כהן, ועל זה דברי התוכחה של רבי ישמעאל, וכי מפני שאתה דורש בת ובת נוציא זו לשריפה. וזה נראה ברור שנכון לייחס לרבי עקיבא שיטה שדורשת אותיות, ולעומת זאת רבי ישמעאל עומד כנגד זה, ויש לו ביקורת על עודף המדרש האותיות. יותר נראה שרבי ישמעאל רוצה לדרוש את המשפטים, הייתי אומר, תוכן. ורבי ישמעאל לא חשב שכל עוד בתורה הוא צועקת לך תדרוש אותי. ככה למשל יש פה ספרה מדהים שאתם יכולים לשמוע את המתח הפנימי בעולם של חז"ל, זה לא עם רבי עקיבא, אבל זה ביטוי מאוד חזק לרבי ישמעאל. מה קורה בתחום הנגעים? אתם זוכרים קצת שאם יש לכם נגע, אם יש לו נגע מסופק בסימנים, מחכים לראות והסגר מה יקרה, ואחד מהדברים זה שהצבע ישתנה או שהוא יתפשט. ומה קורה בבגד שהוא כל הבגד עם נגע ואי אפשר, אין לו לאיפה להתפשט? אז זה מביאה הספרה, אין לי אלא בגד שיש לו להיכן שיפשה. בגד שאין לו להיכן שיפשה מניין? אתה יכול לומר והבגד, דברי רבי אליעזר, אז מה הוא דורש? את הוו, והבגד. אמר לו רבי ישמעאל, הרי אתה אומר לכתוב שתוק עד שידרוש. מה רבי ישמעאל צועק? מספיק עם המחשבות האלה, כאילו אתה במקום להקשיב לפסוק עצמו, שמה הפסוק מדבר, שיש לו לאיפה להתפשט, אתה כאילו אומר לתוכן לפסוק, אתה אומר לו שתוק כי אני רוצה לדרוש איזושהי אות. במקום להקשיב למה שהתורה אומרת, תעסוק הייתי אומר, אתה מסתכל על האותיות, במקום להקשיב למילים, במקום להקשיב למשפטים. ועל זה, תשמעו מה רבי אליעזר עונה לו. מה על רבי אליעזר, ישמעאל, דקל הרים אתה. מה זה דקל הרים? דקל בלי פירות. או בעצם מה הוא אומר לו? אם אתה רוצה רק לדבוק במשפטים עצמם, אתה חונק את מה? את היכולת של התורה שבעל פה להניב פירות, להתפשט למקרים חדשים, לרעיונות חדשים. אתה כאילו לוקח את בעצם המדרש, הוא סוג, דיברנו הרבה גם המחלוקת כחמצן, גם עולם המדרש הוא חמצן של המסורת, במובן הזה שהוא מאפשר לו לפתוח נושאים חדשים, הוא מאפשר לו לקרוא מחדש את מה שהיה נראה כסגור, והוא אומר לו אתה דקל הרים. אבל זו שיטת רבי ישמעאל. רבי ישמעאל נשמע כיותר עוסק בהקשבה למה שהפסוקים אומרים ופחות בדרש אותיות, כשבצד ההבדל היסודי הזה יש עוד רשימה עצומה של הבדלים בין ישמעאל ורבי עקיבא, שאפשטיין כאמור יצר את כל הרישום, רשמתי לכם פה איפה, במבואות לספרות התנאים עמוד 521 עד 536, הבאתי פה את העיקרים עם דוגמה לכל אחד, בסדר? רוצים להיכנס קצת? אז דבר אחד שמאוד אוהבים לצטט זה הגמרא בסוטה בדף ג' עמוד א', שם הגמרא אומרת שיש מחלוקת בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא סביב מספר נושאים, האם הם רשות או חובה. כוונה, כשהתורה מתארת הלכות מסוימות, דינים מסוימים, האם התורה צוותה אותנו לקיים את הדינים האלו, האם התורה תיארה לנו מה אפשר לעשות במקרים האלו, נכון? למשל הדוגמאות, וקינא את אשתו, אדם שחושד באשתו שהיא מזנה, האם זה רשות? האם הוא חייב לקנא? או האם דבר רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר חובה. לא יתמה כהן שאשתו מתה, שהוא מצווה, שכתוב שהוא נטמא לה, האם זה רשות? כלומר, האם מותר לו להתאמה לה או לא חייב? דבר רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר חובה. לעולם בהם תעבודו, בעבד כנעני, רשות, דבר רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר חובה. וכאן תראו מה הגמרא בודקת, אמר לי רבי פאפה לאביי, ואמר לי לרב משרשי על הרבה, לימה רבי ישמעאל רבי עקיבא, וכל התורה כולה אחי פליגי, אמר רשות, אמר חובה. כן, זה מאוד מרחיק לכת, בכל התורה כולה, אולי הכל זה המלצות. אז זה אומר, לא, יש פה משהו מיוחד במקרים האלו. אבל כאן יש מחלוקת שהיא חוזרת שלוש פעמים, ואם דבר חוזר כמה פעמים, די מסתבר שיש פה הבדל שיטתי ביניהם. וכאן בתוך זה, הגמרא גוזרת מזה הבדל שנוסף, שהיא אומרת כך, ותנא דבי רבי ישמעאל, כל פרשה שנאמרה ונשנית, לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה. בואו אני אסביר את הכלל הזה. יש לפעמים מקבילות בתורה במספר פרשיות שעוסקות באותו נושא. נזכר פה לפני שבועיים נושא פרשיות עבדים, בשר וחלב. התורה חוזרת כמה פעמים על אותה פרשייה. זה כאמור קורה הרבה בין דברים לבין שאר ספרי התורה. כן, בשביל הרמב"ן על התורה, האם זה פרשה מבוארת או פרשה מחודשת. כן? וכאן השאלה היא איך לקרוא את היחס ביניהם. ופה מה אומר רבי ישמעאל? שכל פרשה שנאמרה ונשנית, מה אני לומד מהפרשה השנייה, שלי כביכול מיותרת, כי זה כבר כתוב, מה אני לומד ממנה? מה שנתחדש בה. ואם יש בה דבר חדש, אני לא מנסה לדרוש את הפרשה כולה, אלא אני מסתפק בכך שהיא נאמרה מחדש, הפרשה השנייה, בשביל הרעיון החדש שיש בה. כנגד זה, אני לא מכיר ביטוי מפורש שרבי עקיבא חולק על זה, וכאן אני יכול להגיד לכם שאפשטיין, כמי שחרש את מדרשי ההלכה, לפחות הוא רואה בזה את אחד מהעמות היסוד של כל שיטת רבי ישמעאל, כי הוא כותב כך, מידה זאת שינתה את כל פני מדרשו של רבי ישמעאל, שרי לפיה כל הפרשיות המיותרות לא נשתנו, יש הדבר אחד שנתחדש בהם, ממילא אין צריך לדרוש בכפולה כל מילה ומילה. ומה זאת רבי עקיבא? אם הוא דורש, הוא ועד ועת, אז אם יש לו שתי פרשיות כפולות, הוא ישתדל לדרוש שבכל פרשה מנסים למד אותי משהו שאין בפרשה האחרת. כן, זה הבדל אחד שהוא גם כן נראה כהבדל בין עוד פעם מדרש של הפרשיות של התורה, משפטי התורה, התכנים של התורה, לבין המילים או האותיות של התורה. כן, זה הבדל הייתי אומר נוסף. עוד הבדל, כלל ופרט או ריבוי או מיעוט, אני רוצה להסביר. כן,
איך
אבישמעאל
יסביר את הכפילויות בפרשים?
התורה רצתה להגיד רק את הרעיון החדש. למה היא לא יכולה את הכל להגיד פרשה אחת? לא יודע, אבל היא רצתה להגיד את הרעיון החדש, ולהגיד את זה, אז היא צריכה לעטוף אותו בפרשה כולה. ואין, דיברה תורה כשם לידם, ממש משתלב בתפיסה של רבי ישמעאל שאנחנו מורגלים בה. כנראה גם הבא, תראו, כלל או פרט, ריבוי או מיעוט, כן? שזה בבבלי מייחסים את זה כמחלוקת מהותית בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא, שאומר לנו גם אפשטיין, הבאתי פה ציטוט מוולט לספרות תנאים, שבמחקר שלו במדרשי ההלכה הוא אכן רואה שזה בפועל מתקיים במדרשים, שרק בדברי רבי עקיבא מופיע תרמין אחר שריבה כתוב מיית. כן, אני אסביר קצת מה פירוש המילה תרמין, כי זה דבר מאוד חשוב. זה, קודם דיברנו על מה זה שיטה, אז מה זה טרמינולוגיה, אני אסביר. אנחנו כשאנחנו מדברים במילים, אנחנו, הפרשנות של המילה היא לרוב תלויית הקשר של המילים שמחוברות אליה. זה תלוי המשפט. לעומת זאת, תרמין הוא מילה שיש לה משמעות קבועה, היא קפואה. היא תמיד יש לה אותה משמעות, היא מכילה בתוכה משמעות שהיא לא תלויית הקשר, היא תמיד שומרת על עצמה. כן, למשל, אתם רוצים דוגמאות
של תרמין? היא לא תשמור על זה כמשהו פגור.
נכון, כאילו כל מי שרואה את המילה יודע את הפירוש שלה, לא צריך לקרוא את כל המשפט בשבילה. אתם רוצים דוגמה? מיגו, זה למשל, זה תרמין, זה מילה אחת, כמילה פירושה מתוך, כמושג הלכתי, כל בחור מתחיל בישיבה, פוגש אותה, יודע שהכוונה היא שאדם שטוען טענה במסגרת טוען וניתן, שהוא היה יכול לטעון טענה אלטרנטיבית, אז אנחנו מאמינים לטענה החלושה, למרות שזה מילה אחת שהיא מכילה בתוכה משמעויות שלמות. התלמוד הבבלי מלא טרמינולוגיה, שהטרמינולוגיה הזאת היא לרוב קבועה, לא תמיד, והיא בעצם הפיסוק של התלמוד הבבלי. עוד פעם, המבוא לבבלי מדבר על זה יותר. אם אתה יודע את הטרמינולוגיה, אתה יודע לקרוא, כי התלמוד הבבלי כשהוא אומר איתמר, אתה תמיד יודע שמי מתחיל דיון חדש שמדברים בו? המוראים. שכתוב צנן, אז מה אתה מצפה?
משנה.
כתוב תניה, כתוב טיופתא, אתה יודע, כתוב קשיה. כלומר, אם אתה יודע את הפיסוק, אתה יודע איפה הסוגיה מתחילה, איפה היא נגמרת. הבעיה שם היא שזה לא תמיד מתאים, כי לפעמים כתוב תנן על ברייטות והפוך, ואז מה עושים מסורת לשס? כולכם כבר יודעים, הם מגיעים, בסדר? לא תמיד 100%, כן? לא, אבל טרמינולוגיה הוא דבר מאוד חשוב. אם דיברת קודם על שיטה, לרוב מה ששיטות עושות, הן יוצרות טרמינולוגיה, שאם אתה רוצה להיות בעל השיטה, מה אתה צריך לעשות? ללמוד את הטרמינולוגיה. טוב, זה יכול להיות בתחום המדע בכלל. תראה לכם דוגמה. למה רופאים מדברים בטרמינולוגיה? כל המילים הכללות האלה בלטינית של המחלות. איך קוראים לחזרת ב...
מומס,
כן, ככה גם. בגרופ של שיעור ד' קוראים לזה דבר אחרת. לא, אבל למה הם כותבים את כל הלטינית הזאת? כי זה טרמינולוגיה. עכשיו, מה היתרון הטרמינולוגיה כשיטה? היתרון הוא שהוא שומר על הבהירות של מה שהוא מנסה להגיד, כי הוא מובן לכולם. כלומר, זה כמו מילות דיווח בצבא. למה הצבא מאוד חשוב לו מילות דיווח? כי אז כולם מבינים את כולם. שאם בן אדם בבית חולים, שמעבירים אותך כל 8 שעות במשמרת, היו מתארים במילים בערך מה יש לך עד המשמרת השלישית, כבר אף אחד, כבר אין לך את התרופה לא נכונה. אבל אם תמיד אומרים את המילה הזאת בלטינית, אז זה עובר בלי להשתנות. ואני יכול להגיד שלכל מקצוע יש את הטרמינולוגיה שלו. כשאתה לומד אותו, אתה הפכת לבעל מקצוע. ללמדנות יש טרמינולוגיה. רב חיים למשל, הוא לא המציא בעולם שומרים מושגים, הוא יצר טרמינולוגיה מושגית, הוא יצר שפה מושגית רב חיים. ובהקשר הזה, כאילו גם עולם שמדרשי ההלכה הוא עולם עם טרמינולוגיה. זה מילים קבועות, שאתה קורא את המילה, אתה יודע מה משמע. לאחרונה יצא הספר רב רושם, אדיר, אחד מההישגים הכי גדולים היום בקידום הבנת הירושלמי, מורה שלי, פרופסור לב מוסקוביץ', הוציא לאור ספר ענק שנקרא טרמינולוגיה של הירושלמי, שם הוא מבאר מעל 500 טרמינים בירושלמי. אז קודם כל מוסקוביץ' יגיד לך, וכבר קדם לו, שהייתה עריכה. הבעיה שלך היא שאתה לא יודע לזהות את הטרמינולוגיה. כי בניגוד לבבלי, שהטרמינולוגיה גלויה, כשאתה קורא ירושלמי, אתה לא תמיד יודעת שזה טרמין. שאלתי, איך מוסקוביץ' יודע? נגיע לירושלמי, אני אדבר איתכם לספר הזה. יותר מזה...
מה?
כן, לא, אבל פה ברק הבין בצדק. אם יש טרמינולוגיה, סימן שיש עורך. זה לא מקרי. כן, יש מישהו שיטתי. אז דע לך שליברמן, גם נגיע לירושלמי נדבר על זה. ליברמן על הירושלמי, זה המאמר הראשון שהוציא לאור, כשהוא מדבר על זה שלדעתו היה עורך לירושלמי, הוא אומר בפירוש, כי יש טרמינולוגיה. אבל להגיע להישג כזה, שמענם מפרש 500 ומשהו טרמינים, זה עמל, אי אפשר לתאר, איזה עמל, ויגיעה, ועושה עבודה באמת מאוד מרשימה, והרבה מאוד סוגיות היום בירושלמי, אפשר לפרש אותם טוב יותר, שאתה יודע שיש לפניך טרמין. נביא לשם דוגמאות, נדבר על זה. יכול להיות, כמה שאני חוזר, למה מדרשה לך יש טרמינים, וחלק מהזיהוי של המדרשים, מי דבר רבי עקיבא הזה, שהם לא משתמשים באותה טרמין. אם אתם יודעים את הטרמין, אתם מבינים מה המדרש מנסה להגיד. שלנו של הטענה של אפשטייני...
תוכנה
שלנו
של קופל.
נכון מאוד, נכון. זה בדיוק העניין. עכשיו, מה שהוא בעצם אומר הוא, הטרמין הזה אחר שריבה כתוב מעט, הוא נמצא רק בדבר רבי עקיבא, כשההבדל הזה הוא בדיוק ההבדל שהוא בין דיברת תורה כלשון בני אדם לבין התורה שמדברת באותיות. כי רבי עקיבא שאומר, רבי שוואל אומר, סליחה, כלל ופרט. מה בעצם הוא אומר? כשהתורה רוצה ללמד אותי, בוא נביא דוגמה מובהקת של כלל ופרט. על מה מוכל דיני שומרים? הכל דבר פשע, על שור, על חמור, על שאה, סלמה, על כל אשר יאמר כי הוא זה. אז מצד אחד התורה אמרה על כל דבר פשע, אז מה אדם היה יכול להגיד לעצמו? כל דבר. ולכן זה התורה הביאה דוגמאות. אז מה זה הדוגמאות האלה? כנראה יש להם תכונות משותפות של מה אני אמור לעשות. אולי הייתי חושב רק הם. עכשיו, הכלל לא פרט הוא כלל, איך הבקל... הוא בא ואומר את הדבר הבא. מצד אחד זה לא רק הם, ולכן אני צריך להגיד שפת כלל. מצד שני, זה לא כל דבר, אז איך אני אלמד אותך כלל שהוא מוגבל? התשובה היא, אני אביא דוגמאות, לדוגמאות יש תכונות מסוימות, מוטל עליי לעשות הפשטה של מה התכונות, ועכשיו קודם כל מי שיש לו את התכונות האלה כלול בתחום הזה. כן? עכשיו זה לא תמיד מובן איך עושים את ההפשטה, הבאנו פה כבר את הדוגמה של בשר בחלב לפני שבועיים, התורה אמרה לא תבשל גדי בחלב אמו, אתה חושב שזה רק גדי בחלב של אמא שלו? אז היה ברור לחכמים, שזה משהו מעבר, אבל מה גדי מייצג? האם הוא מייצג בעלי בהמות? האם הוא מייצג יונקים? האם הוא מייצג חיים? כן? אז למשל, האם חיות הן אסורות מדאורייתא או לא? מחלוקת תנאים? מה עם עופות? עוף הוא חי, אבל הוא אין לו חלב אמו, כי הוא לא יונק. אבל כלומר שאלת ההפשטה, אבל בכל מקרה הכלל הוא פרט הוא כלל מייצג שאני אנסה להקשיב לרעיון של התחום הזה כפי שהוא מוצג לפני. ריבה מעט עובד בשיטה, באמת המילה הזאת מיותרת, היא נאמרה כדי ללמד עוד משהו. זה ממש האותיות מול ההקשבה להגד של הפרשה, וכאמור זה הבדל נוסף שיטתי בין רבי שמעון ורבי עקיבא. הבדל נוסף שאפשטיין מביא זה הלכה עוקפת המקרא. הדוגמה שמובאת כאן היא, האם יכול להיות מצב שההלכה יש לה במסורת דבר שהוא לא נלמד מהמקרא? זה הכוונה עוקפת המקרא.
כמו
עין פחתיים? פה למשל, אני אביא לך את הדוגמה, בסדר? יש פה שלוש דוגמאות, בסדר? בואו נביא אותן, כן? התורה אמרה ושפך את דמו וכיסה הוא באפר, וההלכה אמרה בכל דבר שמגדיל צמחים. התורה אמרה וכתב לה ספר כריתות, כנראה ספר, אם אני שומע את מה שהתורה אמרה צריך דווקא כנראה על קלף, וההלכה אמרה משנה בגיטין בכל דבר שהוא בתלוש, על הכל כותבים על לשל זית וכו', ככה כתוב במשנה. שאיך רבי ישמעאל מתאר את זה? שזה עוקף את המקרא. מה כמובן עוקף? לא, את זה, אם הייתי קורא את הפסוקים, איך הייתי יודע את זה? אני יודע את זה במסורת. רבי עקיבא לא אומר במפורש אחרת, אבל אפשטיין לפחות אומר שהוא מתרשם שרבי עקיבא לא אמר משפט כזה, כי כל דבר הוא יכול ללמוד מהמקרא. כלומר, אם אני אומר, אם כתוב בתורה ספר, איך למדתי שכותבים על עלים? אז רבי עקיבא יכול לדרוש דברים כאלה. כן, הוא יכול, עם וו, הוא ימצא משהו, כן? כלומר, בוא נגיד ככה, יש פה תודעה אחרת ליחס בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כלומר, לפי רבי עקיבא, התורה שבעל פה היא כולה כלולה בתורה שבכתב, ולפי רבי ישמעאל, הם מתנהלים בשני מישורים שיכולים להיות נפרדים. עוד הבדל שאפשטיין הצביע עליו, שהוא בעיקר עולה בירושלמי, ולא בבבלי, זה לא נימי גזירה שווה שאינה מופנה. וכאן אנחנו מתחילים לגעת קצת בשאלה של איך עונים גזירה שווה. גזירה שווה זה מידת ההיקש. וכאן רבי עקיבא אומר הירושלמי למדין מגזירה שווה אף על פי שאינה מופנה. לעומת רבי ישמעאל שכנראה דורש שיהיה מופנה. וכאן גם הבאתי לכם מי שרוצה, אני אסביר, מופנה אומר שהמילה מיותרת. מופנה אומר שהיית יכול להוציא את המילה הזאת ועדיין לקרוא את הפסוק. ולכן, למה הוא הושתל פה? כי מה הוא בא להגיד לי? הוא בא בשביל לרמוז לי לקשר אותו למקום האחר. כן? מגזירה שווה בכלל זה היפר קישור. עכשיו, איך אתה יודע במחשב שלי שיש לי היפר קישור? כי אני צובע אותו בכחול ועושה קו מתחתיו, ואתה יודע ללחוץ עליו. ככה אתה יודע. איך אתה יודע שיש היפר קישור בתורה? אולי המילה הזאת היא לא היפר קישור, היא כתובה פה. אז בא רבי ישמעאל, וככה זה מתואר, מיד תראו, טוב, סלפת שלנו אחר כך, שאני צריך כאילו שהתורה תצבע אותו בכחול. כלומר, אם התורה כותבת מילה שלא צריך אותה פה, והיא רומזת למקום אחר, אז אני אומר את זה, מה הסיבה שהתורה כתבה אותו? בשביל לרמוז למקום האחר. לעומת זאת, רבי עקיבא לא דורש את הדבר הזה. רבי עקיבא יודע להפוך כל מילה בתורה להיפר קישור. אפילו אם היא נכתבה כחלק אינטגרלי מהמשפט, אתה יכול כל מילה להפוך להיפר קישור. למה? כי יש פה תפיסה מדרשית שהיא דורשת אותיות. וכאן מה שרבי עקיבא כנראה היה אומר הוא, עצם השימוש במילה, אני אציע שכל מילה יש לה הרי מילים נרדפות, ובלשון אחרת תמיד יכולת מה לעשות, לא רצית לבחור במילה אחרת, ולכן תמיד כל מילה, אם השלורה משתמשת בשני מקומות באותה מילה, מה זה יכול לומר לי? כנראה שהיא רצתה שתחבר אותם, אבל ברבי ישמעאל שומעים פה מאוד חזק את השיטה העקרונית שלו. זה שיש פה מילה אומר לי לקשור אותו למקומות אחרים? מה פתאום? אלא אם כן, הוא לא היה צריך להיות פה, הוא מופנה. אז זה היפר קישור. כן, הוא ממשיך, אני ממשיך בעוד כללים. למד מן הלמד. בסדר? כלומר, האם אני יכול ללמוד דבר אחד במדרש, ואז ללמוד ממנו עוד מדרש? אז זה עוד דבר שהירושלמי מתאר אותו, כמחלוקת שיטתית, זה עוד פעם הירושלמי מתאר אותו. אני רוצה עוד פעם להדגיש, שיהיה ברור לכולם, אני יכול ללכת במדרשי ההלכה במה למצוא, שיש איזה מדרש שבו הם נחלקו והשתמשו בטכניקות שונות. בין זה לבין להגיד, זה מחלוקת עקרונית בשיטה, יש מרחק. מי שכאמור ממעט לעשות את זה זה הבבלי, מי שיותר עושה את זה זה הירושלמי. מה שבעצם עולה מהאיסוף של הדוגמאות האלה הוא שאפשר באמת לגלות שורש משותף להרבה מההבדלים. אבל אם זה דוגמה כזאת, הירושלמי אומר שרבי עקיבא אית לילמד מן הלמד, רבי עקיבא לא הבדיל במעמד במה שנלמד במדרש ובין מה שלא נלמד במדרש. לימד רבי ישמעאל שבעצם חש את מי אני אמור לדרוש, את מה אני אמור לדרוש, את ההיגדים הברורים הישירים של התורה. לעומת זאת, ברגע שרעיון ללמד במדרש, הוא כבר לא עצמו לא נתון לכללי המדרש.
זה לגבי כשינוגים, לא? זה לא לגבי
דרישה... אני חושב שאתה צודק. אני לא פשוט לא בדקתי את כל הדוגמאות. בסדר, אני אומר את האמת. אני לקחתי את זה מאפשטיין. עונשים מן הדין, שאנחנו כולנו מכירים את זה, אני מניח, בתחילת בבא קמא. אם עונשים מן הדין או לא, אז לפחות הירושלמי, הבאתי פה מיבמות, הירושלמי מציג שלדעת רבי ישמעאל אין עונשים מקל וחומר, ועל זה אומר אפשטיין, שיטת הירושלמי העיקרית מוכיחים מדרשי ההלכה לבין מדרשו של רבי ישמעאל, שאנו מוצאים בכולם את הדברים החוזרים האלה. העד שלא יאמר יש לי בדין, אלא אם אמרת כן ענשת מן הדין, לכך נאמר למדך שאין עונשים מן הדין, וזו היא דעתם של תלמידי רבי ישמעאל. עכשיו זה קשור לדבר הקודם, כלומר הייתי אומר ככה, זה שאתה לא למה לא להעניש מן הדין? למה לא? למה לא? למה זה לא רציני? תסביר למה אתה מתכוון.
זה חיים ומוות, מה זה?
ולכן מה? זה מאוד מזכיר את הביקורת שאלו, עד שאתה דורש ווים אני מוציא את זו לשריפה, כלומר זה יכול להיות איזשהו אי ביטחון האם המדרש נכון, וזה גם עניין של סמכות. כלומר, אם אתה אומר שהתורה אמרה את זה, כי אתה מעניש אדם שעובר על מה שהתורה אמרה במפורש. עכשיו, כשרבי ישמעאל בא ואומר, אני לא עונש מן הדין, הוא בא בעצם ואומר, אני מקשיב למה שהתורה אמרה, מה שאתה עסקת, עסקים, אתה יכול ללמוד את הרעיונות האלה, אבל אתה לא יכול להגיד שהוא עבר על דברי התורה, שאתה מעניש אותו. רבי עקיבא לעומת זאת, ביטחון מוחלט בעוצמה, בסמכות של המדרש, כי האמת הוא הופך את כל התורה כולה למדרשים. כלומר, התורה הוא בסיס למדרשים. התורה הוא ספר שצועק כל הזמן, תדרוש אותי. זה הרבה אותיות. הייתי אומר, בלשון הרמב"ן על התורה בהקדמה, שהתורה ניתנה בלי הפסקה של מילים. כלומר, היא אוסף של התגלויות. יש הרבה דרכים להקשיב לתורה. כן, הלאה. האם גורסים, אז הוא ממשיך לומד זאת. אבל אף פעם אחת לא נמצא כזה מדרשי רבי עקיבא. שימי אפשטיין אומר, אתם כבר הבנתם את העוצמה של הבדיקות שלו, כן? הוא אומר, בכל מדרשי הלכה של רבי עקיבא, לא שמעתי אף פעם שאומרים, צריך גם לכתוב, למרות שהקל וחומר היה יכול ללמוד, כדי להעניש. וכבר העירון הוא שרבי שמעון בר יוחאי, ורבי זה רבי שמעון אומרים, עונשים מן הדין, והם מבית מדרשו של רבי עקיבא. כן, האם דורשים מן ומין למעט? בסדר? דורשים או לא? אז גם פה אפשטיין אומר, רבי עקיבא דורש מלחם ולא כל לחם, רבי עקיבא דורש מן הבהמה להוציא, ורבי ישמעאל עומדו מגזרה שווה. וכו' וכו'. שגם זה בא מאותו מקום. כן, שסך הכל אני מסכם לכם את איך שאפשטיין מסכם את זה, תשמעו את הצליל של ההזדהות המודרנית. כן, דרכי מדרש אלה הם הקווים העיקריים שנחלקו בהם רבי ישמעאל ורבי עקיבא. מובן שפני מדרש כזה הולך בדרכי המדרש של רבי ישמעאל וקבלים צורה אחרת. ואומנם כן, המדרשים בבית מדרשו של רבי ישמעאל מצטנים בפשטותם, אין הם באים על הכתוב בעקיפין כדי להוציא ממנו את ההלכה בכל אופן, והם משתדלים לקרב את הדרשה לפשט הכתוב. אפשר לשמוע את ההזדהות הנפשית העמוקה של אפשטיין עצמו, ואין הם דורשים סתם מיתורים ולשונות כפולים, ותרשו לי גם להגיד, הם דקלרים. זה אני יכול להוסיף, כן? כלומר, הם דקלרים. כמו שדבר רבי... מה?
כמו כל אחד שמקביל את עצמו.
נכון, ואתם לומדים איתי כבר, מי ששורד פה כבר כמה שבועות, אני מאוד בעד פשט, ואני חושב שלמדרש יש קיום כמדרש. המדרש הוא כוח מאוד חי, כוח מאוד מחיה, כוח שהוא מניב הרבה פירות. מה שאני רוצה לסיים להיום, זה רק רעיון מאוד ידוע בשם השל, שפיתח אותו בספרו תורה מן השמיים בספקלת הדורות, שיש לו מצד אחד קיום בכמה אולי מדרשים, יש מפקפקים ב, הייתי אומר, בקוליות של התיאוריה. יש אלה שאל את עצמו האם יש פה לא רק הבדלים טכניים בדרכי המדרש שהוא דורש בטכניקה הזאת ובטכניקה הזאת, אלא האם יש פה הבדלי תפיסה של של ההתגלות של הקדוש ברוך הוא מן השמיים. כן, ומה שאשל בעיקר רצה לפתח זה שהשאלה של דיברו התורה כלשון בני אדם או לא היא שאלה מהותית של איך אדם מבין את התורה וקורא אותה. כן, והוא הצביע על קיום של מדרשים בעיקר במחילתא, שם רבי עקיבא ורבי ישמעאל מתארים באופן שונה את מעמד הר סיני. נחזור רק לדבר קטן, קצת בשולחן שבת שלנו בבית, דיברנו על זה השבת. האם הבינו מה שנאמר שם? הבינו או לא הבינו? אז אתם מכירים, אני מניח את הדעה הזו שמאוד רווחת במדרש, שזה נסמך על דקדוק לשוני בכתובים, שרק את שתי הדיברות הראשונות בני ישראל הבינו, כי הן כתובות בגוף ראשון, אנוכי השם אלוקיך, לא אלוך אלים אחרים על פניי, לעומת מאה דיבר השלישי, עוברים לגוף שלישי. כנראה מי אומר אותם? משה. מישהו אחר, לא הקדוש ברוך הוא. בגלל השעה, אני לא ארחיב, עשינו בשולחן שבת להבין מה משמעות הדעה הזאת, כאילו, בשביל מה מעמד הר סיני, אם אני לא מבין. אז בשביל מה לעשות את זה לפניי? אין בזה, אני חושב, מספר גישות שונות, אבל בכל אופן, אתה מדבר כשיש פה איזושהי התגלות שהיא לא מדברת בשפה האנושית, כמו בני אדם שומעים אותה, הם לא מבינים אותה. בעצם, אני אגיד בצורה מוקצנת, שבן אדם פוגש את הקדוש ברוך הוא לא באמת אמור להבין אותו, כי אחד מהדברים שאנחנו יודעים מכל תיאורי הנבואה במקרא זה שכשאדם עומד לפני הדיבור האלוקי הוא מאבד את האנושיות שלו. כי משה רבנו הוא באמת פנומן חד פעמי, שהוא גם חד פעמי בהגדרה, כי זה נגד האנושיות הפשוטה, שדווקא בגלל זה הקדוש ברוך הוא הקים אותו.
זה גם לא מבינים את משה באיזשהו מקום.
זה נכון גם כן, יש לו מסווה, גם הוא גם לא חי בדיוק כמו בן אדם. מצד שני התורה מאוד ברור, חשוב להגיד שהוא בן אדם, כלומר הוא יש לו אבא ואמא, בניגוד למישהו, הוא מת, הוא קוברים אותו, כאילו, אה? ויש לו אבא ואמא בתורה. אתה חושב שאין לו אבא ואמא?
לא, שיש לו אבא ואמא, אבל איך הוא יודע אם הוא מת, איך הוא יודע איך הוא,
אני יכול להגיד לך שהמדרשים לפחות, בשמות רבה, שדורשים את וילך איש מבית לוי, אתה רואה בבירור שהם חושבים על אותו האיש, ועסוקים לתאר עד כמה משה רבנו הוא לא כמור. זה מאוד מאוד ברור. אתה קורא שם את כל המדרשים. ברור שאין כבר חושבים על זה. ומה שאני חוזר ואני אומר, הוא זה כנגד הוודאי שהדעה שאומרת שמבינו הכל ושהקדוש ברוך הוא דיבר עם בני ישראל והם הבינו, ופה שתשמעו את המדרש של הרב רם, עוד איפה את המדרש הזה, בכל העם רואים את הקולות, רואים הנראה ושומעים הנשמע דברי רבי ישמעאל, לא היה משהו לא טבעי או משהו נגד חוקי הדיבור במעמד הר סיני לפי רבי ישמעאל. רואים הנראה, שומעים הנשמע, ומפה המרחק לדברת תורה כלשון בני אדם הוא לא גדול. כן? רבי עקיבא אומר, רואים ושומעים מה נראה. כלומר, היה שם איזו חוויה אפוקליפטית, משהו שלא כגדר הטבע, זה דיבור מיוחד, אין לו כללי העסק הספרותי הרגילים. או הבא, כי מן השמיים דיברתי עמכם. כתוב אחד אומר, כי מן השמיים, כתוב אחד אומר, וירד השם על הר סיני. כיצד התקיימו שני מקראות הללו? הכריע שלישי, מן השמיים ישמיעך את קולו ליסרקה, דבר רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, כתוב אחד אומר כי מן השמיים, כתוב אחד אומר וירד השם על הר סיני אל ראש ההר, מלמד שירקין הקדוש ברוך הוא שמיים העליונים על ראש ההר ודיבר מן השמיים.
רש"י עושה שלום,
רבי עקיבא מתאר ממש הר סיני כאילו שבר את סדרי בראשית, זה התגלות מיוחדת, היא לא לפי כללי הטבע, ו ואלה גם התורה לא נדרשת בכלים אנושיים, לעומת רבי ישמעאל שמעמד הר סיני היה פחות דרמטי, יותר בשפה של בני אדם, ולכן אלה גם קוראים את התורה כך. שאני רק אסיים, פעם הבאה בלי נדר אנחנו נעסוק במדרשים עצמם, נראה לך גם כתבי יד, מהדורות, איך משתמשים, נסביר את זה, כי אני יודעת שאתה תתעורר עכשיו. מה שאני רק אסיים, שדומני שמי שהביא לשיא את שיטת רבי ישמעאל בלמדנות המודרנית זה גדולי בריסק. שכל הנחת היסוד של בריסקי שהתורה כפופה לכללי ההיגיון האנושי. כאילו רבי ישמעאל רבי עקיבא מדברים על כללי הדיבור האנושי. אבל הרעיון המרכזי של בריסקו שאני מצפה מהתורה להיות מובנת לפי כלי ההיגיון האנושי, עד כדי הקצנה, שכאשר יש פער בין ההיגיון האנושי לבין מה שלכאורה על פניו במקורות, זה לא בעיה של בני אדם, זה בעיה של המקורות. מה, עד כדי ככה דברים מגיעים? אבל הם ודאי הביאו לשיא את שיטת רבי ישמעאל. וגם כשהרב סולובייצ'יק תיקחו את התיאורים שלו באיש ההלכה, הכוח היוצר שבו, בהרבה עוד מאוד מקומות בכתב, שהוא מדבר כאילו על החוויה הלימודית, חוויה הלימודית אצלו היא לא חוויה שכופפת את קומת האדם שלומד תורה ואומר אין לי שכל, אני לא מבין, אלא הפוך, היא חוויה שמגדילה את שיעור הקומה האנושי, שזה גם יש נגיעה ברורה לשיטת הלימוד של בריסק, לשיטת לימוד שדרשה מהאדם שלומד לא רק לחזור על מה שנאמר, אלא הוא דורש ממנו לנסח בכוחות עצמו מושגים שיביעו את העומק של התחום שהם פוגשים אותו. והוא אומר בו אדם מדגיש את זה, שאדם כשהוא בא ללמוד תורה צריך אימון בשכל שלו, צריך איזשהו אימון ביכולת שלו, צריך להרגיש שהוא יותר צלם אלוקים ולא פחות. טוב, זהו.